להסביר למה השבת זה מצווה כל כך גדולה וחשובה. ולמה צריך לשאול את השאלה הזאת? כי למה צריך לשאול את השאלה הזאת? כי מצד הפשט, שבת זה יום נפלא. בטח אתם, כשהייתי קטן, היה תקליט בכל בית ישראלי. חנה לב בשמלה בשבת. אתם לא מכירים את זה? יש שם שירים שבתוך אתם מכירים? ואחד השירים זה מי אוהב את השבת? מי אוהב את השבת? אבא ואמא. מי אוהב את השבת? סבא וסבתא. מי אוהב את השבת? כל העולם כמעט. באמת שבת זה יום נפלא. לפי שיטת כולם. ולמרות שלכאורה זה יום מיוחד, זה יום נחמד, זה יום טוב. אבל התורה הפכה את השבת לא סתם יום נחמד, אלא זה אחת המצוות הכי חשובות. למשל, תסתכלו, אל תדאגו על מה עבור כל הדף. תקשו לי הכי מקורות, אחרי תראו מקורות, אז רק שיהיה דף מקורות. ואני מכיר לכם משהו שלא דף מקורות, כותב הרמב״ם, השבת היא מצווה חמורה כמו איסור עבודה זרה. השבת והעבודה זרה, כל אחד מהם שקולה כנגד כל שאר מצוות התורה. כל העובר על שאר המצוות, מי שעובר סתם מצווה, נקרא לזה ככה, שאר המצוות, הרי הוא בכלל רשעי ישראל. כן, מי שעובר כל מיני עבירות, הוא רשע. אבל מחלל שבת בפרהסיה, הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגויים לכל דבר. זה סיום הרמב"ם בהלכות שבת. זאת אומרת שהשבת היא נתפסת כמצוות על. איך יום מנוחה עם אוכל כזה טעים ועם שנת של שבת, שאפילו הרי הקדוש אומר רבי חיים ויטל, היה שם בשבת, כותב רבי חיים ויטל. אני ראיתי את מורי, הרי, שהיה שם בשבת בצהריים בית או ג' שעות. אז כמובן שכנראה הוא לא היה שם בלילה, במניעה. אז זה יכול להיות שיום כזה נחמד, הופך לדבר כזה חשוב. לא הגזמנו? זאת השאלה שלי. אז עכשיו אני רוצה לפתוח את השאלה שלי, לפתוח את השאלה בעוד שאלה. אתם יודעים שכל שבת פותחת בתפילה מאוד חביבה שקוראים לה תפילת קבלת שבת. מה המקור לתפילה הזאת? אז אנחנו יודעים לא חייב להיכנס,
רגע.
לא,
זה
שאלה אומרת
שנכנסים באמצע,
אני מקווה דרך. אתה יכול לזמור דרך, תודה. מה המקור של תפילת קבלת שבת? המקור הוא בגמרא כמובן, אבל הרמב"ם כותב את זה מאוד יפה, אז באמת רמב"ם במקום מספר אחד. הסדר כיבוד, זה שאמרו חכמים שמצווה על אדם ללחוץ פניו אדם ורגליו לחמים בערב שבת בכבוד השבת, הוא מתעטף בציצית. אתם מכירים את התימנים שמגיעים לקבלת שבת איטלית? הנה, הם כתובים פה. הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך. למרות שבאחד עוד יהודים מלכה, הרמב"ם קורא לשבת מלך. וחכמים הראשונים היו מקבצים תלמידיהם בערב שבת ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך. איזה הלכה יפה, ברמב"ם. אנחנו, אתם יודעים כמובן שבאופן מאוד מסתורי, מאוד מעניין, אפשר לחקור את זה, אבל לפני כ-500 שנה, בימים הגדולים של העיר צפת, התפתח המנהג הזה שכתוב ברמב״ם לקבלת השבת שלנו, עם המזמורים המיוחדים, ושם חי לו רבי שלמה הלוי אלקבץ, וחיבר לנו פיוט לך דודי, שלמרות שהוא פיוט נורא חדש, סך הכל לפני 450 שנה, אבל הוא נכנס לכל מתחלות עומך בית ישראל. קרה משהו בצפת מעניין, לחמש מאות שנה, שתפילת קבלת שבת התעצמה. ומה השלב הבא של קבלת שבת? אמרנו הרמב"ם, צפת, קר לי לא, אולי, לא יודע. זאת אומרת, היום כאילו, אין ישיבה שאולי יש כמה ישיבות. הרבה ישיבות, כל שבת עושים קר לי לא. קצת מוגזם לטעמי, לא לטעמכם, אבל זה כאילו תכונה, ייצור. מה הסיפור הזה של קבלת שבת? למה כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו לא עומדים לפני התפילין ואומרים בואו נמצא לקראת תפילין? זה היה קצת פשיט, אבל אנחנו צריכים לחדד את מה המשמעות של קבלת שבת? אז צריכים שנייה אחת להיכנס לדבר מאוד מעניין. כמו שאמרנו, בלב קבלת שבת עומד הפיוט לך דודי. עכשיו, הפיוט לך דודי, נכון שהבית הראשון פותח במילים שמור וזכור, בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד, זה נשמע קשור לשבת, שמור וזכור. גם הבית השני אומר לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה, בסדר. גם הבית השני מוזכר השבת. גם הבית האחרון כתוב שם בואי שבת, בואי קלה, שבת מלכתה, אז פחות המילה האחרונה קשורה לשבת. אבל מהבית השלישי ואילך, אנחנו זנחנו את השבת, ואנחנו בכלל כל השיר הזה, מה הוא? בואו נראה את השיר הזה. אפשר להגיד גם קינה, זה מתאים לתשעה באב, אפשר להגיד גם תקווה, זה מתאים להיות שיר כיסופים. שיר כיסופים הגעגועים לתקומתה של ירושלים, כנסת ישראל, השכינה, שיר געגועים להקמת שכינה מאפר. זה הנושא של אחד דודים. מקדש מלך, יש כאן איזושהי דמות, בעצם יש כאן בית זה פזמון. מבחינת הבית, יש כאן איזושהי דמות נקבית, שכנראה תמיד קשור לספינת המלכות, לשכינה, לירושלים, מקדש מלך עיר מלוכה. והבתים מתארים את המצב הכל כך כואב שירושלים נמצאת. כן, אנחנו אומרים שירושלים נמצאת בתוך ההפיכה, בעמק הבכה, שהיא שוכנת באפר, והיא בעצם ערומה מבגדי תפארתה, ושהיא שכוחה, והיא אילמת. ובעצם המשורר מבקש מירושלים לצאת מהמצב שלה, הוא קורא לה להתנער מהאפר, לקום, להתלבש, והוא כל הזמן מרמז לה שמישהו מחכה לה, הדוד, האהוב, יש לה שיר אהבה, כמו אחד הדברים בנוי בעצם משני מקורות השראתיים, משיר השירים ומספר ישעיהו. זה הבית. הבית, האיש, השדכן, קורא לה כלה ואומר לה כלה לקום, להשמיע את קולה וכנראה לצאת לקראת החתן. לעומת זאת, בפזמון, בא השלחן אל החתן. מה אומר לחתן? לך דודי, לך דודי, לקראת קלה. כלומר, יש כאן שיר אהבה, שיר של שלחן שקורא לדוד ולרעיה להיפגש, שיר שהוא כיסופים לגאולה, ואיך זה מהווה תפילה של קבלת שבת. מה? צריך להבין את זה. טוב, עד כאן השאלות. שאלנו שתי שאלות. שאלה אחת שאלנו, למה שבת היא כל כך חשובה. כל כך חשובה. יום מיוחד. ושאלה שנייה, מה פשרה של תפילת קבלת שבת, ואיך היא מתעצמת, ואיך יש לה כזה שיר יפה, שכולם אוהבים אותו. כמה לחדים יש לאחד עדיף? חבל הזמן. נראה לי, זה 30. בלי להגזים. אם הייתם מגזים, הייתם הולכים לסיים. אז נגיע. ממש, ממש, אין לחדים. טוב, פשר השבת קשור לפסוקים הכי מפורסמים, שאני אומר דברים נורא פשוטים, אבל הם פשוט נורא יסודיים. זכור את יום השבת, נמצא פה נראה, ראש ולוש. פשוט, כתוב בעשרת הדיברות. זכור את יום השבת, נקדשו. טוב, למה אני צריך לעשות שבת? אז כתוב כאן, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן דרך השם את יום השבת ויקדשהו. אתה יודע למה אתה צריך לעשות שבת? משום שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם בשישה ימים, עד היום השביעי. לכן השם ברך את יום השבת וקידש אותו, ולכן גם אתה עליך לעשות את השבת, לזכור את השבת. בסוף הכוח כל כך פשוט הזה, שאנחנו כל כך מכירים אותו, הוא אמור ליצור אצלנו מהפכה ולעורר אותנו לשאלה גדולה. למה? משום שאין שום קשר, יש דבר פה, נכון. אין שום קשר, לכאורה, בין השבת שלנו לבין השבת, אין שום קשר בין השבת שלנו לבין השבת של, של הקדוש ברוך הוא. למה? כי אנחנו מגיעים ביום שישי, נגיד שאנחנו חקלאים, ואנחנו צריכים עכשיו לקצור את הכותנה לפני כמה שיותר מהר, לפני שיבוא הגשם. והנה מגיעה השבת, ואנחנו נאלצים להפסיק. אבל במוצאי שבת, אנחנו נמהר ונחזור לקצור את הכותנה. וכן, בקיצור, אנחנו בעצם, בשבילנו השבת, זה רגע שאנחנו עוצרים, שהוא בין שישה ימי מעשה לשישה ימי מעשה. מה זה יכול להוביל אותנו לחשוב? וזה בעצם הדבר הכי טבעי שאנשים מרגישים. שהשבת היא איזשהו רגע של עצירה והתמלאות ומנוחה ושלווה גופנית ונפשית לפני שישה ימי מעשה שיבואו אחר כך. ואז אנחנו בעצם חיים בצורה, אנחנו בעצם לקחנו את השבת, הופכנו אותה בעצם, היא לא הסיפור העיקרי, אלא היא בעצם האמצעי. עובדים קשה שישה ימים, כל אדם שמעביד אנשים יודע. תראו לכם שהוא היה בין הזמנים, איזה ייבוש זה היה, אבל אתה יודע שאתה עובד קשה, מגיע לאלף ניסן, ואז יש לך איזה חודש של שלווה גדולה, אחר כך אתה מתמודד בתוכו, עושה טיולים, ומגיע אחרי פסח בכוחות וחודשים. זה הופך את השבת לאמצעי, תחנת כוח, בין ימי מעשה לימי מעשה. באה התורה ואומרת, לא הבנת, זה בכלל לא השבת. השבת שאתה עושה, היא כנראה, אנחנו לא יודעים עדיין איך, מהווה איזשהו המשך לשבת האלוקית. עכשיו בואו נבנה לשבת האלוקית. תזרוק לצד את השבת שאתה חושב עליה, אותה מנוחה, אותו גילת כוח, וצא ולך אל השבת של ויחולו השמיים בארץ, השבת של השם. מה זה השבת של השם? אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על החומש, אנחנו מגיעים לסיפור בראשית. סיפור בראשית הוא כמובן סיפור מאוד היסטורי. אנחנו צריכים ללמוד אותו בצורה הכי פשוטה, כמו שהתורה בחרה לתאר לנו. התורה בחרה לתאר לנו את מעשה בראשית כמו יצירת אומנות של אומן. ובעצם, זה לא משנה עכשיו איך השם ברא את העולם, ומה קרה בבריאת את העולם, ואיך נוצר היקום. אני עכשיו רוצה להסתכל על התורה בצורה אותנטית, לראות מה התורה מספרת לי על הבריאה. התורה בעצם אומרת שיש ריבונו של עולם, תמיר ונעלם. והוא... ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, יהי רקיע, ויאמר אלוקים. בעצם התורה מוצאת, יחד עם חז"ל מסתכלים על זה, בעצם, תודה. הקדוש ברוך הוא כמו אומן, וכל יום האומן בעצם, מה זה אומן? אומן זה אדם שיש לו איזושהי תוכנית, איזשהו רעיון. וכל יום, בכל שלב ביצירה שלו, האומן חושף עוד איזשהו טפח מליבו, מרעיונות רוחו, והוא מגלה את זה ביצירה. והוא עובר עוד יום, עוד ויאמר אלוקים, עוד יום, עוד ויאמר אלוקים. אתם יודעים, הרמב"ן אומר ויאמר אלוקים, ויתגלה רצון מאלוקים. כלומר, כל אמירה זה גילוי של איזה שפע אלוקי שיוצא את האור, את השמיים, את האדמה, את הצומח, את הדגים, את העופות, את החיות, את בני האדם. ואז מה קורה בסוף יצירת האומנות? הקדוש ברוך הוא אומר, הגעתי לאן? לאן הגעתי? לאן שרציתי. זאת אומרת, השבת היא הגעת היצירה של השם לשלמותה. שאלה פשוטה. אנחנו קוראים את התורה משוחדים, כי אנחנו מכירים שהשבוע הוא 7 ימים. אבל כאשר אתם קוראים את התורה בצורה אותנטית ומגיעים ליום השביעי, האם אמור להיות מוצאי שבת לשבת של חומש בראשית, פרק א'? לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 6 ימים. ואז הגיע יום השביעי, והקדוש ברוך הוא שמח, מה שרציתי הגיע לשלמותו, וגם על הקץ, אל האחרית, היצירה, אתם יודעים, אני אקרא להסביר לכם משהו, מה זאת אומרת שגם על הסוף? איפה נמצאת יצירת האומנות לפני שהאומן יצא אותה? מה זה?
במוחו.
בתוכו. במוחו, בקשת ליבו, בתוכיותו. יש שם ציור? יש שם ציור? כן. כל הבריאה נמצאת איפה? בתוכיותו של הבורא, הנסתר והנעלם. עכשיו, שם היא שלמה. היא שלמה בתוכו. עכשיו מה הוא עושה? הוא מגלה אותה, מוציא אותו מן הכוח אל הפועל. מה קורה אם אתה תבוא אל האומן באמצע היצירה שלו? אתה לא תבין מה יש ביצירה. כן, פעם הייתי תלמיד, למדתי בישיבת מעלות, ובפסח היה שם סימפוזיון פיסול. שבא לכם, בפסח לא למדתי בישיבת מעלות, הייתי בבית. אחרי פסח שמענו, ראינו אותה הזאת. אתה בא, אתה רואה סלע גדול, יש סככה קטנה, ואיזה מסל עובד על הסלע. כשאתה בא באמצע, אתה לא מבין מה קורה שם. אבל אתה בא אחרי כמה שבועות, אתה רואה יצירה מדהימה. אז מה קורה בסוף היצירה? בסוף היצירה, רצונו של האומן משתקף איפה? לא בתוכו, אלא ביצירה. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד שעד שהיצירה לא נגמרה, הרעיון לא הובא. ואם הרעיון הוא בעצם חלק מפנימיותו של האומן, אני לא יודע מי זה האומן, האומן הוא נסתר ונעלם, אבל האומן רוצה לגלות משהו מליבו, מעצמיותו. יוצא שבהתחלה עצמיותו של האומן היא בתוכו, ואז כשמגיעים אל היום השביעי, אל השבת, עצמיותו של האומן איפה נמצאת? ביצירה. זאת אומרת, היצירה נוסעת את הגילוי של פניו של האומן משתקפות מהיצירה. זה הקריאה הפשוטה של פסוקי בראשית.
לפי הפרשנות הזאת אנחנו מנסים להגיד כאילו הקדוש ברוך הוא חשב לפני שהוא ברא את העולם. כאילו יש לנו כאן איזו תלות מסוימת בזמן. אנחנו רוצים להגיד את הדבר הזה או שאנחנו...
אנחנו מאוד רוצים להגיד את הדבר הזה.
יש תלות שאנחנו אמרנו. הקדוש ברוך הוא, זה יוצא שהקדוש ברוך הוא תלוי בזמן לפי הדבר הזה. אני לא רוצה להגיד את הדבר הזה.
לא, רק שוב, מה זאת אומרת בזמן? גם לפי דעתך הוא ברא את העולם הזה. נקודה מסוימת. אני לא קשור את הקדוש ברוך הוא לזמן. אני לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, אני יודע שיש בינם. אני רוצה להבין איך הוא התחיל. אני מבין שהעולם מתחיל מתוך איזו מחשבה אלוקית. עכשיו איך נקרא המחשבה האלוקית הזאת? השבת. הרי בעצם הוא בא ואומר, או האומן בא ואומר, אני הולך ליצור את היום השביעי, את השבת. אתה יודע שבמדיניות התורה זה לא ככה. העולם שלנו הוא תחתית עולם העשייה. באמת, העולם של המחשבה האלוקית, עולם הציביות, עולם אין חקר. עכשיו, אז בעצם, באים ואומרו לי דבר ממש מבהיל. אומרים, תשמע, השבת שלך, זאת שאתה עושה מחר, מחר אחרי צהריים. השבת שלך, דרך אגב, מחר השבת מוקדמת, כי עליי הם מחליפים שם קיץ. זאת אומרת ש... טוב, אני סומך על עצמנו ששוב נגיע בדקה האחרונה שלנו. אבל השבת שתהיה מחר אחרי צהריים, היא כנראה נושאת בתוכה את השבת של השם. אבל השבת של השם מדהימה, כי היא השבת שבה הקדוש ברוך הוא הגיע אל סוף היצירה ופניו של הקדוש ברוך הוא השתקפו. אבל אני לא אומר פה משהו אחד. זה לא סיפור ש... השבת זה לא סיפור שהיה. הרי ששת ימי בראשית היו, אנחנו בשנת ה-אלפים, תפשין, פי, גימל. אז זה דבר סיפור שכבר היה. אז מה הכוונה? נכון, באמת יש רשב"ם שאומר, כתוב זכור את יום השבת. זכור, פירושו. לזכור משהו שהיה. איך זה מתחבר לשבת שלנו? זה כבר היה? זה היה או לא היה? אז עד כאן, נשים את השאלה עוד שנייה אחת בצד. עד כאן, קראנו את קריאת הפשט של התורה. עכשיו בואו נעבור לקריאה הסודית, הפנימית של התורה. איך שקוראים את התורה לפי הפירוש הפנימי של הזוהר, של המקובלים. אבל זה פירוש שהוא מתבקש. מי שמביא אותו, אני לא... אמרתי לך, יש מידת מקורות, תוכלו אחר כך לקרוא אותו, אנחנו נקרא אותו מקורות, אנחנו קוראים שם. מי שמביא אותו על החומש זה הרמב"ן. אבל מי שאומר אותו, זה כבר חז"ל. האשכנזים אומרים בפיתום הכתורת של שבת, את המשנה האחרונה במסכת תמיד. שיר שהיו הנביאים אומרים בבית המקדש. ביום הראשון הם אומרים, נכון, זוכרים את זה?
כן.
ביום השני? במקום השפעה הזה כתוב, בשבת היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת מנוחה לחיי עולמים. כלומר, יש לנו פרק בתהילים שהכותרת שלו, מזמור שיר, שכתב המשורר בתהילים, ליום, לכבוד יום השבת. אבל המשנה, תראו, זה משנה, המשנה זה מקום מאוד בסיסי. זה לא איזה מקום, מקום היסטורי, מאוחר. המשנה, המשנה אומרת שמה הכוונה מזמור שיר ליום השבת? מתרגם את המשנה, מזמור שיר לעתיד לבוא. כלומר, לפי המשנה, השבת עוד לא באה. השבת הרמב"ן מסביר לנו מהי, איך צריך לקרוא את התורה לפי הקריאה הפנימית הזאת. אומר הרמב"ן, לפני הרמב"ן, חז"ל אומרים, במקור מספר 5, אמר רב קטילה, שיט אלפי שני אב ועלמא וחד חרוב, שנאמר ונשגב השם לבדו ואמרו, 6,000 שנה העולם, והאלף השביעי, מה קורה לו? נחרב. למה נחרב? כמה שהוא נחרב. הכוונה היא כתוב נשגב השם לבדו. הכוונה היא שהוא, נגיד ככה, יוצא ממדרגתו הזאת והוא עובר למדרגה גדולה יותר. אז למה זה נקרא נחרב? כי כנראה זו מדרגה שהכל יותר רוחני. פחות מגושם, בסדר? לא... לא נדבר על זה עכשיו? מה אנחנו רואים בחז"ל? איך חז"ל, איפה חז"ל קראו ש6,000 שנים הוא העולם? כמובן מי? אז זה בראשית. ובעצם, עכשיו אני יודעים לפי חז"ל, כמו שאמרתם על רמב"ן, מעריך בזה הרבה מאוד פה, כל יום בבריאה, הסיפור של פרק א' בחומש בראשית, לא מספר לנו סיפור ארכיאולוגי על משהו שהיה אי פעם, זה לפי הפשט. לפי הקריאה של הסוד, מבין השיטים, מבין התיאורים של סיפור הבריאה, מסופר סיפורה של ההיסטוריה, לא פחות. כלומר, אם כתוב לי למשל, ביום ראשון ויום אלוקים יהי אור, אז זאת אומרת שביום הראשון התגלה אור. היום הראשון הזה הוא האלף הראשון, ובאלף הראשון התגלה דבר שנקרא אור, שהלב הקדוש ברוך הוא אמר שהאור הוא טוב. ביום השני נפרסו שמיים, ביום השלישי התגלתה ארץ ונוצרו הצמחים. עכשיו, מבחינתכם זה תיאור של התהוות היקום, נוצרה הצמחייה. אבל אתם צריכים להבין, הצמחייה יש לה איזה סוד. לעקבות המים וליצירת הימים מול היבשה יש סוד. הסוד הזה לא חייב להיות משהו שקשור אל הטבע של ים, יבשה, צומח, אלא כנראה קשור איזושהי מהות אלוקית שהיא יסוד של ים, יבשה והצומח. וביום החמישי יש ציפורים ודגים. ציפורים ודגים זה לא רק משהו שמעניין זואולוגים, אלא זה יש סוד אלוקי שקשור לאלף החמישי. והרמב"ן שחי בראשית האלף השישי, לא פחות ולא יותר, הרמב"ן הוא ממש אדם מיוחד. הוא גם היה מקובל גדול, אבל הוא גם אהב מאוד את המציאות הריאלית. ולכן הרמב"ן ממש מנסה, זה יהיה לכם שיעורי בית לבין הזמן, הרמב"ן ממש מנסה לנסות להבין מה גונזים הפסוקים ואיך זה מקביל להיסטוריה והרמב"ן פחד בראשית האלף השישי. אז הוא כבר יש לו מבט רחב, ואז יש לו מבט עוד יותר רחב מבחינה זו. בכל מקרה, לפי הקריאה הפנימית, השבת עוד לא באה, והשבת היא לעתיד. השבת היא מה שנקרא בפינו העולם הבא. כי זאת צריך לדעת. אם תשאלו אנשים ברחוב, אנשים יראים, מה זה עולם הבא, אז כלומר, אני מעריך שהרבה אנשים יגידו לכם, העולם הבא זה עולם של נשמות, אחרי המוות וכו'. ואנחנו יודעים שזה ממש לא נכון. זה נכון ולא נכון. כלומר, עולם הנשמות הוא חלק מהסיפור, אבל הוא רק נספח. נספח ששיחתי לכם קשור לסיפור העיקרי. הסיפור העיקרי הוא, העולם הבא זה העולם המתוקן, הנשגב, השלם, השבתי של העתיד לבוא. כלומר, יש ליהדות תפיסה שאנחנו בתהליך. יש ימי יצירה ויש את השבת של העתיד לבוא. תראו, יש לי המון להגיד לכם, אבל יש לי פחות 5 דקות. לכן אני שנייה אחת קופץ לסוף, כדי שנגיע לדבר שהדעתי הכי חשוב, ואם יהיה זמן, נחזור לפניכם. ועכשיו אני אגיד לכם, מה הפנימיות של השבת? השבת זה האמון של כנסת ישראל שהעולם צועד לקראת תכלית עילאית נשגבת, שהעולם הוא יצירה ושיש אומן, ושזה לא כמו אומנות שיש, שהאומן הלך ויש יצירה דוממת, סטטית, אלא יש פה יצירה שהולכת ומתממשת, והעולם צועד לדרגות גבוהות, דרגות שבתיות. ואני אגיד לכם בסוף, כשנגיע לאלף השביעי, נראה גם את האלף השמיני, כי בכל שלב כזה העולם נושא בתוכו אור אלוקי גדול יותר, והמקובלים ידעו לדבר. פה אנחנו נמצאים במדרגה האלוקית הזאת, אחר כך במדרגה האלוקית אחרת. בעצם כל ההיסטוריה היא להפוך את העולם לכלי. אלה המדרגות שהולכות ושופעות בתוכו. לכן עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה המשמעות הקריטית של חילול שבת. עטפנו בשאלה למה שבת, שזה יום נחמד, כולם אוהבים אותו, מה, לא צריך להסביר אותו בכלל. הרוב היו חיילים כבר. אבל אתם יודעים שחיילים, אם נשארים שבת, הצבא עוזב אותם. אבל אם אתה יודע שאתה יוצא כל שבת, הצבא עובר בקלות, כולם אוהבים את השבת. אז מה, השבת זה דבר כזה ברור. אז מה הדברים הקשים שנאמרו על השבת? אדם שמחלל שבת, בראשו יש דבר שהוא לא באמת מאמין שהעולם צועד לקראת הטוב והאלוקים. שואלים אותנו כמאמינים, איך אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא? הרי העולם מלא בסבל, בכאב. זאת השאלה הכי קשה על האמונה. בעצם כפירה זה דבר מאוד לא הגיוני. אם יש שאלה על כפירה, זה רק השאלה הזאת. בעיניי. והתשובה, כאילו, התשובה, אפשר לדבר על זה הרבה כמובן, אבל התשובה לכאורה המרכזית היא, רק שנייה אחת. אנחנו בתהליך, כמו אותו אחד שמגיע באמצע יצירת האומנות, אז הוא לא רואה את האומן, כי פניו של האומן השתקפו רק באלף השביעי, שעליו נאמר פה, ונסגר השם לבדו ביום ההוא. אז מה התפקיד של השבת? עכשיו יש כאן דבר מאוד מעניין. איך השבת, מה, איך הציווי המרכזי של השבת? זכור את יום השבת. יש שתי אפשרויות להגיד מה זה לזכור. לזכור זה לזכור את העבר, את שבת בראשית המסתורית. אבל גם זכור את יום השבת פירושו, תזכור את העתיד הנשגב. זאת אומרת, כל שבת שלנו, מה זה שבת שלנו? שבת שלנו, עכשיו זה פה, זה לא מדבר, זה לא מספיק לדבר, כלומר, עושים לנו רמזים. אז השבת שלנו, מחר, בשקיעת החמה, כביכול הקדוש ברוך הוא, בגלל שהעולם מתקדם, העולם בונה כל הזמן בערכים. זאת אומרת, כמו שיש 6,000 שנה, יש גם 6 ימים. וכל 6 ימים, אנחנו נפתחים קצת על השבת של העתיד. את זה אני לא מסביר עכשיו. אבל מחר, בשקיעת החמה, זורמים רוחות מהשבת של העתיד לרוב, ומאירים על ההווה. כי יש לנו כלל שכל מדרגה של העתיד, של העתיד לבוא, היא נמצאת כבר בעומק המציאות. עדן העתיד הוא עומק ההווה. עכשיו, אז למה שמרת, מה זה שמירת שבת? מה החשיבות? השבת היא בעצם הציפייה לישועה, לתקווה הגדולה. עכשיו אני מתחיל להאמין למה תפילת קבלת, מה זה קבלת שבת? זוכרים את הרמב"ם הראשון פה? מתעטף בציצית, יושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך. אמרנו שמזה התפתח העניין של קבלת שבת הגדולה של שפת שלפני 450 שנה. למה? כי כל עניינה של השבת זה בעצם כביכול השבת יוצרת בעם ישראל את הכיסופים אל השבת האמיתית. זאת אומרת, תפילת קבלת שבת היא בעצם מתמצתת את הפנימיות של השבת. הגאולה, מקדש מלך עיר מלוכה, שתקום מעפר, והקמתה של השכינה היא השבת. אתם יודעים, את מקדשי תיראו, שבתותיי תשמעו, ואת מקדשי תיראו. מומש לנו בכל מקום, שבעצם התפקיד של עם ישראל זה לבנות בית להשם, בניית המשכן. וכשמגיעים אל סוף המשכן, באה השבת. כי המקדש הוא בעצם בניין לתיקון העולם. נסיים. מקור 7 ו-8 שמבטאים קצת הרעיון שאמרנו ונעצור. המהר"ל כותב כאן, במקור 7 בהמשך שלו, למה כתוב שמי שעושה 3 סעודות בשבת אז הוא ניצול? מה אדם עושה 3 סעודות בשבת? ההלכה אומרת, תעשו אותו טובה, תעשו שלוש סעודות. יש אנשים שמתחלקים לסעודה שלישית. אני מעולם לא הבנתי את זה. סוף סוף יש לנו מצווה לאכול, אנשים מתחילים להגיד איך לצמיד דרך הפעם בלי לאכול. הוא יכול לאכול. וכאן כתוב שמי שאוכל שלוש סעודות, אז הוא ניצול על מי כל מיני דברים. מבינה של גיהנום, אז אומר המהר"ל, כי השבת מורה של נדבך ברא את עולם בשלמות, ואין חיסרון בו. עם ישראל צועק לעולם, יש שבת, העולם צועק לקראת שלמות. ולכן זה שורש האמונה, כי אם אנחנו מאמינים שיש בורא לעולם, פירושו של הדבר שהעולם נובע מתוך מחשבות עמוקות. שכחתי להגיד, לכן אנחנו מזמור של יום, אני לא מדבר מזמור של יום השבת, על כך שהרשעה טובת בעולם וצדיק כדמה לפרח. ולכן יש יהודים קדושים, שאני ממליץ לכם, שכשהקימו בתים בעזרת השם, ישבו לאכול סעודת שבת, תגידו לפני כל סעודה, את הזוהר של הסעודה, ולפחות את זמר הארי, התקינו סעודתה, שמקורו במקור מספר 8, ואחי יצחק אמר, כתיב, וכולי וכולי וכולי, ובגיני כך, מן דאיו בדרגה דמהמנותא, באי לסדרה פטורה ולהתקנת סעודתה, בליל רשמתה, ואחרי זה כתוב, ובשלמתה, מקור 8, רבי שמעון, קדעה ואתי לסעודת האב ואמר, התקינו סעודת דמאמנות האלה. השבת היא בסוד האמונה, כי מי ששומר שבת, מי שזוכר שבת, מי שמענג את השבת, הוא מאמין שהעולם צועד לקראת עונג. בכל ספרי הקובלים כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב, לענג, זאת השבת. זה גן עדן, ושם השם רוצה לקחת אותנו. מי שלא שומר שבת, מטיל דופי במעשיו של השם. וזה, ולכן, בדיוק כמו בגד הרצון. יהי רצון שנזכה, שכל עם ישראל יזכה לעונג שבת, ובתוך עונג השבת, יזכו ושוב לכל צרה ומצוקה.